שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שמדבר על כל המשרות בהייטק, מכל השאלות שככה לנו קשה למצוא ולא נעים לשאול, מהרמה של איך התפקיד, מה התנאים, מה בדיוק עושים בכל אחד מהתפקידים, ככה שנוכל לעזור לכם להבין בעצם מה התפקידים בהייטק. אז באמת בפרק הקודם דיברנו על תפקיד הפוד אנליסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על תפקיד ה-software developer, שזה תפקיד סופר נחשק, והרבה אנשים ככה הולכים לכיוון הזה, אבל לפני הכל אני רוצה ככה לחלק את הפודקאסט הזה לחלקים, כך שכולם נבין מה הולך להיות הלוז להיום. אז בחלק הראשון נדבר קצת על מה התפקיד, מה עושים ביום-יום של התפקיד הזה, ובעצם כל מיני פרויקטים מעניינים שקשורים בעולם הפיתוח. בחלק השני נדבר על למה אנחנו רוצים להיות software developer, מה מעניין אותנו בתפקיד הזה, איך אני בעצם מתקבל להיות software developer, מה המסלול שאני צריך לעשות, וגם נדבר על התפקידים השונים שקיימים בעולם הפיתוח, כי באמת בעולם הפיתוח יש המון המון שפות פיתוח, וזה מאוד מאוד יכול להשתנות, וזהו, בחלק השישי נדבר קצת על התנאים, בעצם המאני טיים שלנו, מה שאנחנו סופר אוהבים וסופר מעניין אותנו, וכמובן הטיפ לסיום. וזהו, מה שאני אעשה עכשיו, אני אעביר את הבמה ליובל. יובל, מה איתך?
מה קורה? העניינים ליד?
וואלה, אנחנו היום עושים פודקאסט אחד עם השני, עין מול עין, כמו שנאמר.
עברנו את תקופת הקורונה, יושבים אחד ליד השני, זה הרבה יותר כיף, מלא אנרגיות, מתרגשים לקראת הפרק השני, שבו אנחנו הולכים לראיין את אחד והיחיד, יוסי. מה העניינים, יוסי?
מעולה. שלום, כיף להיות פה.
אז יוסי הוא סופטוור דיבלופר במייקרוסופט, ובמקום ככה שאני אכביר במילים וספר עליו, אז יוסי, הבמה שלך, ספר לנו על עצמך בקצרה.
אז אני אספר לכם, קודם כל שאני סיניור סופטוור אנג'יניר במייקרוסופט, אני עובד שם כבר 3 שנים, לפני זה עבדתי כמפתח בחברה קטנה שנקראת אלנט, שמפתחת מוצרים טכנולוגיים בתחום החינוך. היום אני חלק מקבוצת ה-Education במייקרוסופט, שזו קבוצה שאני חושב שהיא סופר מעניינת, ובטח נדבר על זה עוד קצת בהמשך. כמו ששמתם לב, אני די נמשך לנושא הזה של ה-Education ופיתוח בעולם הזה, ואני מתעסק בזה כבר הרבה שנים. בתואר למדתי בהנדסת מערכות מידע בבן גוריון, עשיתי שם תואר ראשון, ואז אחר כך עשיתי גם תואר שני. בתואר השני חקרתי איך אפשר, בתזה, חקרתי איך אפשר לזהות תלמידים מתקשים בתחומים שונים במתמטיקה ובאנגלית, ולהמליץ להם על סט שאלות שמתאים אישית לצרכים שלהם. ומהמחקר הזה גם יצא פיתוח שמימשנו באלנט ושירת עשרות אלפי תלמידים בארץ. למעשה זה היה המנוע האדפטיבי הראשון בארץ. זהו, זה ככה קצת על הקריירה הלימודים. כן.
מדהים. מגניב, אז בהחלט הבאנו פה שואל סופטוור. ומעניין אותנו אולי לשמוע קצת על מה אתה עושה היום במייקרוסופט, על המוצר שאתה עובד, על קצת על אולי האווירה במייקרוסופט.
או אפילו קצת דבר על מה החלק שלך במוצר, כאילו זה גם משהו מעניין.
טוב, אז אני עובד בקבוצת ה-Education, כמו שאמרתי. בקבוצת ה-Education אנחנו בעצם, אם אנחנו מדברים על המישן שלנו, זה to empower every student to achieve more. זה כאילו המישן שלנו כקבוצה. בארץ אנחנו באזור ה-25 אנשים, אנחנו חצי נמצאים בחיפה וחצי נמצאים בהרצליה, ועובדים צמוד אחד עם השני. ככה שזה בעצם יחסית נחשבת קבוצה קטנה. המוצר העיקרי שאנחנו עובדים עליו, זה שהוא מאוד נפוץ בארצות הברית, וגם מתחיל להיות נפוץ יותר בארץ, זה בעצם Teams for Education, ש-Teams במילה, זה איזושהי אפליקציה לנהל קבוצות ועבודה משותפת, ו-Teams for Education זה איזושהי וריאנט של האפליקציה הזאת בתחום החינוך, שבעצם מנהלי בתי ספר וכאלה, מתקינים אותם עבור הבית ספר, ואז הבית ספר יוכל לנהל קבוצות למידה, כיתות, מתמטיקה, אנגלית וכל הדברים האלה. אפשר לשלוח שם משימות אחד לשני, אפשר לעשות שם פגישות ועוד כל מיני דברים שאתם יכולים לדמיין שעושים בדברים האלה. בתקופת הקורונה, מן הסתם, זה מאוד 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 עלה, אין לי מספרים, אבל זה ממש התפוצץ, וממש הצטרפו אזורים, כאילו מדינות שלמות הצטרפו ל-Teams for Education, וזה מאוד הצליח. היה שם הרבה אתגרים באיך פתאום להתאים את זה מלמידה משולבת ללמידה שהיא פול אונליין, ועכשיו יש לנו שוב אתגרים לאיך להפוך את זה מלמידה פול אונליין ללמידה משולבת. אנחנו בתוך המוצר הזה של ה-Teams for Education מפתחים מוצר שנקרא Insights, שהמטרה שלו זה לספק תובנות למורה על הפעילות של התלמיד והכיתה. אם זה הדוגמה
אנליטית. בוא, אני יוצא אותך שנייה, בוא נדבר באמת, המוצר שעכשיו אתם עובדים עליו, זה ה-Insight, אפשר להגיד?
כן.
אז בואו באמת ניקח את הפרויקט הזה ונסה לצלול קצת יותר, להסביר לנו יותר לעומק, אולי על פיצ'ר מסוים, על לדייק את האתגר, ככה שנבין בדיוק מה ביום יום אתה מתעסק.
גם אני חושב שמעבר לזה חשוב כאילו הבנו את הקונטקסט של הבקראונד, קצת להבין יותר מה מפתח עושה בפרויקט כזה.
כן. אוקיי, אז האינסייט זה סוג של אפליקציה שיש לה קליינט סייד ובקאנד סייד, ומאחורה יש את כל התשתית שבעצם נמצאת כדי לאסוף את הדאטה של הלקוחות שלנו, שזה הבתי ספר. עכשיו אתם יכולים לדמיין שלקוחות של מייקרוסופט אנחנו עוסקים בעצם כמות מאוד 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 גבוהה של דאטה, כי אנחנו עובדים עם הרבה בתי ספר, אז האתגר האינג'ינירי פה הוא אתגר מאוד גדול של איך להתמודד עם כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה, איך לנתח אותו, ואיך בעצם להציג לאנד יוזר, למשתמש, בסוף למורה, את הניתוח של העבודה של הכיתה שלו. אז זה באמת קצת על הפן של האינג'ינירי. עכשיו, הפן של האינג'ינירי הוא גם בפיתוח קליינט סרבר סייד, גם בפיתוח,
כשאתה אומר קליינט
וסרבר סייד, מה הכוונה? שיש ממש אפליקציה, יש לה UI, שהוא מפותח בקליינט באמצעות ריאקט, והוא עושה בקשות, ומגיע לשרת, והשרת אוסף מידע, ומציג את התוצאות, ודי קליינט סרבר סטנדרטי.
אני עוצר אותך רגע, יוסי, יש פה פשוט אולי למאזינים משהו שהם לא מבינים מה זה קליינט וסרבר, אז אני אסביר את זה קצת במילים פשוטות. קליינט זה אולי בעצם מה שאנחנו רואים מול המסך, זה כל ה-UI אומר גם בעצם כל התצוגה, בעצם הכפתורים וכל החוויה שאני מרגיש, והבקאנד זה כל החישובים שקורים מאחורה בעצם, מרמת אני רוצה בבקשה את השם משתמש יובל, אז מאחורי בעצם בבקאנד עומד איזשהו מחשב ועושה את כל החישובים ומביא לי את יובל. אני בסופו של דבר רק רואה את יובל, אבל מאחורה קוראים, בעצם זה המוח שקורה מאחורה, אז רק רציתי לחדד את הנושא הזה.
אוקיי, אז דיברנו על ה-Insights כאפליקציה, בעצם התפקיד שלך זה ליצור, אם הבנתי נכון, שהאפליקציה תוכל לעבוד בהיקפים גדולים, בסקיילים גדולים של דאטה, זה הרעיון התשתיתי מאחורה או ש...
זה חלק מה שהצוות שלי מתעסק בו. אני עכשיו חלק מהצוות של המשין לרנינג. אני עכשיו יחד עם קבוצה של עוד כמה אנשים, אנחנו עובדים ביחד בעצם על לעשות, לפתח אינסייטס חכמים מבוססים דאטה, כדי לזהות כל מיני דברים שקשורים לפעילות האינטרנטית של התלמידים. אם אנחנו רוצים מנסים לזהות קשיים, או מנסים לזהות איזה שהם הזדמנויות שאולי שווה להטריע למורה על איזושהי פעילות של התלמיד. אז בתור מהנדס בצוות הזה,
בדיוק.
אז אני אחראי על כל הארכיטקטורה, על בעצם כל האתגרים האנג'ינירים שאתם יכולים לדמיין. אנחנו התחלנו את הפרויקט הזה ממש מאפס, ובנינו אותו ממש צעד אחרי צעד. אני אגיד שאנחנו בנינו אותו בפייתון. יש לנו אתגר מאוד גדול במייקרוסופט, שמייקרוסופט מאוד מאוד מכבדת את הדאטה של הלקוחות, ולמעשה אין לי גישה לדאטה. ומי שיצא לו קצת להתעסק עם דאטה, ויודע שאם אנחנו רוצים עכשיו לפתח מודלים או דברים כאלה, מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כשאנחנו בסיטואציה שנקראת eyes off. Eyes off, זאת אומרת בעצם בלי גישה אמיתית לראות את הדאטה. אז יש פה איזשהו אתגר, גם מבחינת הדאטה סיינס של המוצר, של לפתח מודלים, להפעיל אותם בפרודקשן על מידע של לקוחות, בלי בעצם להסתכל ממש אף פעם על המידע. ויש פה אתגר אינג'ינירי, שזה אתגר שחווה אותו כל אינג'יניר שעובד על פרויקט פייתון, שזה איך אתה בעצם מייצר סביבת עבודה נוחה בפייתון, לעבודה של כמה מפתחים במקביל, שהיא גם מולטי פרוג'קט ומולטי... ומולטי מודלינג לדוגמה.
מגניב, אז אם ננסה ככה לצבוע יום יום שלך על הפרויקט הזה, אם תוכל לתאר לנו באמת כמה משימות או מה העבודה בתכלס.
כן, כאילו אני גם, אתה יודע, מי שלא יודע, אז הנה אנחנו נדבר על זה באיזשהו פרק, אני גם הייתי מפתח בעברי, כאילו מעניין אותי לשמוע ממך יוסי איך אתה בעצם מתאר את היום-יום, כמו שיובל בעצם אמר, אבל ברמה של קיבלתי משימות בג'ירה, אני מתחיל, מתי באמת אני רושם את הקוד, כי יש פה מאזינים שהם ממש מבינים את הרקע, את הפרויקט, אבל איך באה כתיבת קוד, כי זה בסופו של דבר החלק של מפתח, וכמובן עוד כמה דברים או טכנולוגיות שפתח בעצם מתעסק איתם.
שאלה קשה, כי קשה, כמעט ואין לי יום אחד שזה אל היום השני. אז קשה להגיד בערך איך זה נראה סדר יום. אני אגיד כן, שאני ברור. גם מנהל, אני מנהל גם שני סטודנטים בצוות, אז גם כאילו בהתאם לפעמים לצרכים שלהם או לעבודה שלהם, אז זה מן הסתם לוקח גם חלק מהעבודה שלי. אבל אני אנסה בכל זאת לתאר את זה חלקית.
אני אפילו אעצור אותך, כאילו אם תוכל גם במידת הצורך אולי לספר קצת על מה הסטודנטים מקבלים, כי אני מאמין שיש פה גם כמה מאזינים שרוצים לדעת מה זה בעצם משרת סטודנט, מהצד של הראש צוות זה יכול להיות מעניין.
מה הכוונה, מה הם מקבלים?
כלומר, איך אתה מתאר את היום-יום שלהם? כאילו הם פשוט עושים משימות בג'ירה או מה שאתה יכול להגיד בעצם בנושא הזה?
כן, אז אני אגיד קודם כל שבמייקרוסופט אני חושב שזה אחד הדברים המיוחדים, יש לזה יתרונות וחסרונות, אחד הדברים המיוחדים שכל קבוצה מתנהלת בצורה עצמאית. זאת אומרת שמה שאני הולך לתאר עכשיו על ההתנהלות של הקבוצה שלנו, יכול להיות מאוד מאוד שונה מקבוצה אחרת במייקרוסופט. אז בקבוצה שלנו אני שנייה רגע אתייחס לסטודנטים, הסטודנטים מבחינתנו הם חלק מהצוות, הם חלק אינטגרלי בעשייה, אנחנו מצפים מהם כמו שאנחנו מצפים מעצמנו, אם זה במשימות שהם מקבלים ואם זה כאילו בקריטיקל פאת ואיפה אנחנו רוצים להיות בסוף הספרינט. אז הם ממש מקבלים משימות, אנחנו משתמשים באז'ור דאב-אופס לנהל את המשימות של כאילו של הצוות. אנחנו עושים דיילי, שבו אנחנו עוברים ברמה יומית על כל המשימות, כל אחד מתאר בקצרה מה ההתקדמות שהוא עשה, ומרים דגלים עם איזשהו קושי או איזשהו משהו שהוא צריך עזרה מחבר צוות אחר, וזהו, והסטודנטים מפתחים רגיל בימים שהם עובדים, הם לא עובדים במשרה מלאה, אבל הם ממש חלק מצוות הפיתוח אצלנו.
אז בוא נדבר באמת על איזשהו טאסק כזה שיצא לכם לעבוד עליו, איזושהי משימה מהשבוע האחרון במוצר הזה של האינסייט שדיברת עליו מקודם, וננסה להבין את העבודה עצמה.
אוקיי, אז נגיד היה לנו איזשהו טאסק של לפתח פיצ'ר נוסף שרצינו להוסיף למודל. זו הייתה משימה של אחת הסטודנטיות בצוות, זה התחיל בזה, שזה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו, זה התחיל בדיזיין שלה, זה יחסית משימה מורכבת, אז זה הדזיין של מספר עמודים שמתאר מה היא בעצם רוצה לעשות. זה המשיך לדזיין ריוויו, שבו היא יחד עם כמה אנשים בצוות שקשורים לפיצ'ר הזה, בעצם עושה סוג של פגישה שמתארת מה היא הולכת לעשות. בדרך כלל אחרי פגישה כזאת אנחנו כאילו מדברים על זה ורואים האם אפשר להתחיל פיתוח, או שיש איזשהו דברים נוספים שצריך לבדוק, או דברים אחרים שצריך לשנות בדזיין. במקרה הזה הדזיין היה טוב, ופשוט התחילה פיתוח. פיתוח מסתיים באיטרציה ראשונה של pull request. pull request זה בעצם השלב שבו אני מעלה את הקוד שכתבתי אצלי על המחשב לענן, ואז בעצם אני מסתכל ואני יכול כמפתח אחר שעובד בצוות יכול להסתכל ולראות את השינויים בין הקוד החדש שנכנס לבין הקוד הקיים. ואז אחרי שנכנס כזה pull request, אז אנחנו מפתחים אחרים בצוות יכולים להסתכל, כותבים הערות במידת הצורך, כמעט תמיד יש הערות על כל pull request.
בעצם אתה מתכוון לקוד ריוויו, כן?
כן. נכון, ואז בעצם במידה ויש תיקונים, אז אותו מפתח שכתב את ה-pull request, את אותם שינויים, עושה איטרציה נוספת עם השינויים. בואו נניח שאחרי כמה איטרציות באיזשהו שלב פשוט מאשרים את ה-pull request, ואז השינויים נכנסים לקוד, ואז אנחנו בדרך כלל עושים להם deployment במידת הצורך, אם זה לסביבה לוקלית או לסביבה יותר מתקדמת. כמובן שמתחילים בסביבה לוקלית, ואז סביבה יותר מתקדמת.
מגניב. אז בואו נעבור על כמה מושגים באמת שיחדדו לצופים שלנו, למאזינים יותר נכון, בעתיד אולי גם הצופים, את מה שהסברת עכשיו. אז בעצם אמרת שרציתם לפתח פיצ'ר נוסף למודל. בואו נסביר שנייה מה זה אומר פיצ'ר נוסף למודל. זה איזשהו דאטה מסוים, נכון, פיצ'ר מסוים למודל, יכול להיות משהו, איזשהו סט של דאטה שאתם חושבים שנכון להכניס למודל כאינפוט, כדי שהוא יתרגם אותו, ובסוף אותו פיצ'ר יעזור לתוצאות שלו, נכון, ידייק אותו.
נכון, בעצם אנחנו, בדיוק מה שאמרת, אנחנו בעצם, יש מודל, הוא מקבל כל מיני אינפוטים, פיצ'רים זה כמות האינפוטים שהמודל מקבל, וזה אנחנו מקווים שהוספה של פיצ'ר נוסף ישפר את הפרדיקשן, בעצם יש כל מיני מדדים איך למדוד דיוק של מודל, לא ניכנס לזה עכשיו.
נכון, לא ניכנס, מגניב, וכשאמרת בעצם דיזיין, אז זה דיזיין של אותה משימה, דיזיין ריוויו, אתם מעצבים את המשימה, מנסים להבין מה אתם רוצים לעשות, מנסים להבין שזה מתקבל על ידי כולם, ולאחר מכן, בדיוק כמו שתיארת, פיתוח, איטרציות, קוד ריוויו, וכו' וכו'.
רק מילה על זה, הדזיין ריוויו זה חלק, המטרה שלו זה, הדזיין, כמו שאמרתי, זה כדי לנסות להבין את הבעיה בצורה יותר טובה ולתכנן אותה, והדזיין ריוויו זה בעצם ההזדמנות שלך בתור המפתח להציג מה שלמדת על הפיתוח הזה, איך אתה חושב שנכון לעשות אותו. בדרך כלל זה כולל requirements, כמה פתרונות שונים לבעיה הזאת, למה אתה חושב שזה הפתרון הנכון, ודברים כאלה, ובדרך כלל אם זה דזיין טוב, אז כאילו זה כבר עונה על כל השאלות בתוך הדזיין ריוויו. זאת אומרת, כשאני עכשיו בא לבחון דזיין של מפתח אחר, אז אני מקווה שהדזיין שלו יעלה על הרבה שאלות שאני רוצה לשאול, ואם לא, אז זה בסדר גם לשאול, ושהוא יבדוק ויוסיף דברים כאלה.
יש לי איזו שאלה שאני חושב שהיא חשובה פה, במקרה הזה, באמת יש פה, בעולם הפיתוח, יש פה כמה שלבים כמו שיוסקר, אבל השאלה אם באמת, לדוגמה, השלב של הדיזיין הוא בעצם לבוא ולתת לנו בעצם איזשהו חיסכון של זמן, במקרה שאם אני עכשיו סתם פיתחתי משהו, סתם רשמתי קוד, בלי תכנון מראש, אז זה היה פוגע עכשיו בכל התוכנה שלנו, והאם אני אשאל אותך באמת יוסי, האם זה אחד המטרות הגדולות של דיזיין, או שכמו שאמרת, בעצם המטרה היא בעצם לבדוק אם המפתח הגיע לכל התבונות שאתה באמת אתה חושב, אם תוכל לחדד רגע את הנקודה הזאת.
כן, אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה, שמה שאמרת הוא חד משמעי נכון, החלק הראשון, זאת אומרת, בחלק הראשון שדיברת, מה המטרה של הדיזיין, המטרה שלו זה בדיוק ככה, זה לא לרוץ לער לפיתוח, זה לתת רגע את הזמן למפתח, לחשוב מה הוא צריך לעשות, שוב, זה תלוי במסגרת המורכבות של הפיצ'ר שמנסים לפתח, אבל אפשר לעשות דיזיין לכל פיתוח שעושים, והמטרה באמת זה למנוע רגע מהמפתח לרוץ ישר ולכתוב את הקוד, ולעצור שנייה רגע ולחשוב, לנסות להבין מה באמת ההגדרות של המשימה, מה הפתרונות האפשריים, ולתכנן את הפתרון של הבעיה לפני שהוא רץ לפתור אותה. וזה באמת חלק שהוא מאוד חשוב, ובדרך כלל חוסך זמן. זאת אומרת, אם אתה עושה דיזיין טוב שברור, אתה בסוף אחר כך מייצר לך פיתוח שהוא יותר יעיל מפיתוח שבעצם פרק לפיתוח, ואז יכול להיות שאתה מגיע לפול ריקווסט ואתה מקבל הרבה הערות וצריך לכתוב את הכל מחדש. אז בסוף זה חוסך זמן.
בדיוק. נשמע תהליך מאוד מעניין. אני חושב שהוא גם נכון להרבה תפקידים אחרים, אבל נשמע שאצלכם הוא באמת מנוהל בצורה טובה, וזה מאוד מעניין כמאזין מהצד שהוא לא מגיע מעולם הקוד לשמוע על ה... תהליך הזה. אני רוצה קצת להחזיר אותנו אחורה, דיברת בהתחלה על כל העולם של ה-education וגם שהתואר שלך התעסק בזה, ואני רוצה בעצם לשאול אותך למה אתה עושה את מה שאתה עושה, למה בחרת בתפקיד הזה כמתכנת, יכלת להיות ולהשפיע בעולם ה-education מכיוונים אחרים, מה גרם לך דווקא להגיע לעולם הזה.
תן לי רק להוסיף, אני חושב שזו נקודה חשובה, כי באמת אמרת שאתה מאוד מתעניין בעולם ה-education, פה יותר אנחנו רוצים לגעת בנקודה של למה להיות מפתח.
בדיוק.
אז אני אגיד שזה קרה במקרה, כי לא ידעתי שאני, כי תמיד חשבתי שהדומיין של education הוא דומיין מעניין, אבל בתור סטודנט שחיפש עבודה, הגעתי לחברה שזה היה הדומיין שהיא מתעסקת בו, וזה לא שבחרתי ואמרתי, אני רק מעניין אותי הדומיין של education, אבל שיחק לי המזל, והגעתי לדומיין הזה, והתאהבתי בו, ומהרגע שהתחלתי לעבוד בו, התחושת סיפוק שאתה מרגיש, ביכולת שלך להשפיע, אני מאוד אוהב לפתח, אז היכולת שלי לשלב בין קוד, שזה משהו שאני אוהב לעשות, לבין משהו שאני מרגיש שאני באמת משפיע עליו, ונוגע בתלמידים, זה, אני חושב שזה משהו מופלא, אני ממש אוהב את הדבר הזה, ואני מאוד מקווה להמשיך להשפיע בדומיין הזה, ועל החיים של תלמידים עוד הרבה זמן. אני לא רואה את עצמי עוזב את הדומיין הזה, מאוד שאני נהנה להתעסק בו.
איזה כיף לשמוע. אז אתה אומר, אתה מפתח, אתה קודם כל מפתח, אתה אוהב את הקוד, וגם הכניסה לעולם של ה-education, הפכה את זה לעוד יותר מספק, ואפילו ברמה שאתה אומר, אני לא הולך לעזוב את זה.
חד משמעי, כן.
מגניב. אז בוא אולי נדבר באמת מה צריך בשביל התפקיד הזה, מה תכונות, תכונות אופי אולי, או היכולות, שזה גם בעולם של מפתחים הוא מאוד חשוב, מה היכולות הטכניות שצריך מפתח בצוות שלך, או...
לכל תפקיד software developer אפילו, כאילו בדיוק. חשוב שהנקודה פה היא בעצם למאזינים, אני רוצה להיכנס אולי או לתפקיד פיתוח ראשון, בעצם מה שאתה יכול לספר לנו בעצם בתחום הזה.
כן, אז אני חושב ש... אחד הדברים החשובים שאני מאוד אוהב לראות במפתחים, אחד זה שהם נהנים לפתח, אני חושב שזה ציפייה הגיונית מכל בן אדם שעוסק במקצוע כלשהו. דבר נוסף שאני מאוד אוהב לראות, זה אני אוהב מאוד לראות, שזה מה שאפשר גם לראות ברעיונות עבודה, זה את התהליך חשיבה, איך בעצם הדברים מתחברים בראש, איך דבר מוביל לדבר, האם זה מישהו שעכשיו מקבל בעיה וישר רץ לפתרון, או שהוא עוצר רגע, חושב על הבעיה שהוא קיבל, מנסה להתמודד איתה, ובעצם עושה סוג של דיזיין בתוך הרעיון לבעיה, ואז מתאר לי את השלבים שהוא פתר, ומנסה לקחת ממש את ה-requirement שאני הורדתי לו, למשימה אמיתית, ולהפוך אותה למשהו שהוא יותר פיתוח, אז אני חושב שזה, אני מאוד אוהב לראות שברעיון עבודה, מתמודד, עוצר רגע, חושב על המשימה, שואל שאלות שאולי לא ברורות, כי הרי באף משימה בעולם האמיתי, לא הכל ניתן לך בצורה שהיא מושלמת, ובעצם מנהל מייצר איזשהו סוג של דיזיין לפני שהוא מתחיל לכתוב את הקוד. אני אגיד גם שאני מאוד אוהב ברעיונות עבודה, לשאול שאלות שאין להם פתרון אחד, זה לא בוא תחליף לי עכשיו בסטרינג את ה-A ואת ה-B והגעת לפתרון. אני אוהב שאלות שמייצרות חשיבה, שאין להם פתרון אחד, שאין את מה שנקרא ה-ה-מומנט הזה, שברעיון או שעלית עליו או שלא, ואז או שצחת את השאלה או שלא. אז אני אוהב שיש את התהליך הזה, שאתה מצליח לייצר חשיבה של זה.
בעצם לסחוט את החשיבה של המרואיין, ולראות איך הוא מגיב. יש גם חשיבות לתואר, למוסד שהוא למד ממנו, לרקע, אם הוא מפתח מגיל 16, או שהוא מהצד השני פשוט אדם מוכשר שבשנה האחרונה נכנס לעולם של הקוד, יש השפעה לאלמנטים כאלה?
או אפילו אם חשוב שהוא יעשה איזשהו משהו לפני, אם זה תפקיד ראשון, איזשהו פרויקט או כל דבר אחר.
זה מאוד תלוי במשרה, זאת אומרת אם אנחנו מחפשים עכשיו מישהו עם פלוס 5 שנות ניסיון, אז זה מאוד תלוי מה הוא עשה ובמה הוא התעסק. אם אנחנו מחפשים עכשיו למשרד ג'וניור, אז הוא יכול להגיע ישר מהאוניברסיטה ולהתחיל עבודה, זה תלוי במשרה ובמה שאנחנו מחפשים, אין לנו העדפה ספציפית, לא על מוסד ולא על קריירה ולא על צבא ולא דברים כאלה, אני חושב שמישהו יכול להיות טוב בלי קשר לדברים האלה, או מה בדיוק הוא עשה לפני. אני רוצה רק להוסיף לשאלה הקודמת, שעוד תכונה שאני אוהב לראות, זה היכולת לזהות טעויות, זאת אומרת, היכולת לדבג את הקוד של עצמך, זאת אומרת, עשית איזשהו פתרון, משהו לא בסדר, פתרון שלך, אני אוהב שהוא מוצא את הבעיה לבד, שהוא מצליח לנתח רגע את הקוד ולמצוא את הבעיה לבד, אני חושב שזה גם תכונה שהיא חשובה למהנדס, ומשהו שאתה מפתח אותו במהלך התואר ובמהלך העבודה.
מגניב. אז השאלה הבאה היא באמת קצת כללית, אז יכול להיות שאני אשמח אם תתאר לנו על החברה שלך או על המחלקות, זאת אומרת על מייקרוסופט או על המחלקות בתוך מייקרוסופט שהם ככה נקרא לוויין אליך, והשאלה בעצם אומרת האם התפקיד שלך כמפתח הוא דומה, שונה, ממפתחים אחרים בצוות שלך, במחלקות, והאם תוכל לתאר לנו ככה את ההבדלים.
ואפילו אני רק אחדד, אם זה קשור, אולי אפילו להתייחס קצת לשפות פיתוח, האם זה משהו שהוא קריטי.
נקודה מעולה.
יש הרבה מאוד צוותים במייקרוסופט, בדיסציפלינות שונות, חלק מתעסקים בסייבר, חלק מתעסקים בהלף, אנחנו מתעסקים באדיוקיישן, אז אני חושב שבמייקרוסופט יש הכל, יש מפתחי ג'אווה ויש מפתחי C-Sharp, נגיד אני עובד על הסרוויס שלי, אני מפתח ב-C-Sharp ואני עובד עם פייתון ומפתח גם בפייתון, אני מכיר קבוצות נוספות שמפתחות בפייתון, אבל אני חושב שיש ממש, יחסית יש מלא מפתחים במייקרוסופט בארץ, אז יש מנעד רחב של שפות שונות וגיוון שונה גם של דומיינים שונים שמתעסקים בהם. אני מכיר מפתחים גם שמתעסקים בדיוק כמוני, שהם כאילו גם מתעסקים ב-C-Sharp וגם מתעסקים בפייתון, זאת אומרת, אני לא חושב שאני ייחודי, אבל כשיש 2,000 מתכנתים, אז כנראה שאפשר למצוא יותר אנשים שדומים לך.
מגניב, מגניב, וזה באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זו שאלה באמת מאוד כללי, כי המפתח הוא, זאת משרה סופר רחבה שיש לה אלמנטים שונים, אבל כמו שאמרת, דומיין, שפות תכנות זה השוני, סופר מעניין, באמת גם אתה מסביר את הדברים בצורה סופר פשוטה, ידענו למה הבאנו אותך, והפינה, ובעצם אנחנו מתקדמים ברעיון, ואנחנו מגיעים לפינה שאנחנו הכי אוהבים, נכון ליד?
אני מאמין שכן, הפינה היא
החמה. הפינה החמה, הפינת המאניטיים. שבו ליד ייתן לנו סקירה קצת על התנאים של המשרה הזאת.
טוב, אז אנחנו באמת מתכנסים למשרת הפיתוח הנחשקת, וחשוב לי להגיד שהמון אנשים, יכול להיות שבצדק או לא בצדק, הולכים על תפקיד כזה, כי יודעים שהשכר יכול להיות מאוד גבוה בתפקיד כזה, אולי בעצם אחת המשכורות באמת הגבוהות בשוק. אז אני אתחיל את הניתוח של SQLing, כמו שעשיתי פעם שעברה. בעצם אני אחלק את זה לשלוש שפות עיקריות, בעצם Java, C ו-C++, ובסוף Python. אז נתחיל בעצם משנות ניסיון של בין 0 לשנתיים, נתחיל מ-Java, אז ב-Java הממוצע עונה בין 16 ל-23, ב-C, C++ בין 16 ל-22, ובפייתון בין 17 ל-21. בואו נעבור ל-3 עד 5 שנות ניסיון, שם בעצם השכר קצת עולה, אפילו ממש יותר גבוה, ב-Java עונה בין 24 ל-32, ב-C ו-C++ בין 23 ל-30, ובפייתון בין 22 ל-28. זה ככה מ-SQLing, ועשיתי גם בדיקה בגלאסדור, רציתי לראות בעצם בהסתכלות רחבה, מה הממוצע של סופטר דבלופר בישראל. ושם באמת יש מנעד מאוד מאוד גבוה, אבל הממוצע הוא, 25,000 שקל, שזה מתייחס לכל השנות ניסיון שלך, ואפילו גם אפשר להגיד שהמנעד הוא בין 2 שקלים, שזה לא הגיוני, אז בואו נלכת על המינימום, שזה משהו כמו, אני מאמין, 14,000 שקל, עד 78,000 שקל, ככה שהמנעד מאוד מאוד רחב, וככל שאתה מתקדם בתפקידים, גם מבחינת שנות ניסיון וגם מבחינת ניהול או לא ניהול, זה משהו שמאוד מאוד משפיע על השכר. אני עוד פעם מציין שלפעמים גלאסדור גם לוקח בחשבון את עולם הבונוסים ודברים כאלה, אז מה שאני בודק ב-SQLing זה את המשכורת ברוטו, ובגלאסדור אוכל לקבל גם איזשהו חישוב שהוא כולל של גם משכורת, גם בונוס וגם מניות, וזהו.
בדיוק, שאני אתחבר לנקודה הזאת, וכמו שהזכרנו בפרק הקודם, אז גם יוסי אולי יוכל להגיד לנו על זה מילה, יש בכל חברה המון הטבות שונות ומשונות, 10-Bis, כן, לא, אופציות, מניות, אני בטוח שמייקרוסופט והמשרדים שלה ככה מפנקים בכל טוב ושולחים איזשהו חג שמח הביתה עם איזה שובר ביי מרענן, אז חשוב לנו להגיד שקודם כל כסף זה לא הכל, כמו שכבר, והטבות, כמו ששמעתם גם אצל יוסי, ואת הפשן שלו לאדיוקיישן ולדברים שהוא עושה, אבל כן יש לזה מקום, וצריך להבין בכל מקום יש סט הטבות אחר, וחשוב להבין את זה. אוקיי, סבבה, אז שמענו קצת על סיימנו את פינת המאני טיים שלנו בעצם, ובא לנו לשמוע ממך יוסי על איזשהו טיפ סיום למאזין שלנו, המאזין הממוצע שרוצה להיות מפתח ולהצליח בעולם הזה, האם יש לך איזשהו טיפ סיום בשבילו?
וואו. קשה, אין לי טיפ אחד. אם אתם אוהבים את המקצוע הזה ואתם נהנים ממנו, אז כאילו אני מציע פשוט, כאילו פשוט תלמדו, תתעסקו בזה, תהנו מזה, אני לא אומר להתעסק בזה בזמן החופשי, אבל תשקיעו במה שאתם אוהבים. אם אתם אוהבים ונהנים מזה, אז תשקיעו ללמוד לרעיונות כמו שצריך, תשקיעו כבר כשאתם שם, תשקיעו בלהתפתח, אם אתם במשרה כבר להתפתח, ולנסות להבין איך אפשר לפתח את הידע שלכם, ולהמשיך ללמוד. זה תחום שהוא מתפתח מאוד כל הזמן.
מעולה, חברים. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת סוף הפרק. מבחינתי, הזמן טס, אני לא יודע מה איתכם, אבל ככה אנחנו, כמו שאנחנו אוהבים בכל פרק, אנחנו ניתן לכם כמה תובנות מה-30-35 דקות האחרונות. אז קודם כל אני אתזכר, דיברנו על תפקיד הסופטוור דיבלופר במייקרוסופט, דיברנו על מוצר שנקרא Insights, כשמו כנו, מייצר תובנות בצורה אוטומטית על ידי מודל בינה מלאכותית, שבא לשפר את חוויית התלמיד מורה ואת חוויית החינוך בכלל. תובנה ראשונה היא שכל קבוצה במייקרוסופט מתנהלת בצורה עצמאית, וסטודנטים, שזה החלק החשוב, הם חלק אינטגרלי, ובעצם מתייחסים אליהם ככלל העובדים. הסטודנטים שמאזינים לנו, מאזינים לנו ברגע זה, אז שימו לב. נקודה שנייה היא שבמייקרוסופט הצוותים מתנהלים בממשק שנקרא Azure DevOps, נורא דומה לג'ירה, ושם מנהלים את המשימות. חלק הבאמת מעניין זה החלק שבו הבנו בעצם את תהליך הפיתוח, או התהליך שעובר כל מפתח כשהוא מוביל משימה. אז קודם כל הוא נדרש לדיזיין מסוים, שבו הוא מאפיין לפרטי פרטים את הפתרון. הדיזיין הזה מאושר בדיזיין ריוויו, אחרי שראש הצוות עובר עליו, מתחילים פיתוח, מסיימים פיתוח, דוחפים את הקוד, מה שנקרא בז'רגון המקצועי, לפול ריקווסט, לסביבת הטסט, וכאשר הוא, או, לאחר שעובר קוד ריוויו, ומתקנים את כל ההערות, ועושים דיבאגינג, ופותרים את כל הקונפליקטים עם קטעי הקוד האחרים, הוא נדחף לקוד הכללי של החברה. הנקודה השלישית והחשובה היא בעצם השאלה של מי הוא מפתח. אז מפתח הוא קודם כל אחד לדעתו של יוסי שנהנה ממה שהוא עושה. זה נכון להרבה דברים וזה נכון גם לתחום הפיתוח. ברגע שאתה נהנה אתה צולל יותר לעומק, אתה מפתח את עצמך וזה נקודה חשובה. הדבר השני שנבחן באותם רעיונות לתפקיד המפתח הוא תהליך חשיבה, ובגלל זה יוסי נוטה לשאול שאלות שאין להם פתרון יחיד, יש להם הרבה פתרונות, והוא מבחינתו רוצה לזהות איזשהו תהליך חשיבה חיובי שהוא אוהב. הדבר השלישי שהוא אוהב זה יכולת לזהות טעויות, שהרבה פעמים הוא מהווה אדג' לדבריו, ומפתח שיודע לזהות טעויות בצורה יעילה ובעצם לעשות דיבאגינג, למצוא את הבאגים שלו בעצמו ולתקן אותם, זה מעולה. נקודה אחרונה, בעצם דיברנו על תפקיד הסופטוור דיבלופר והשוני שלו בין מייקרוסופט בצוותים השונים לבין כל החברות בכלל, אז השוני יכול להיות בדומיין ויכול להיות בשפות תכנות. דומיינים, אתם יכולים לדמיין לעצמכם, שמעתם את יוסי מדבר על דומיין של education, שהוא שיש לו תשוקה מאוד גדולה על הדומיין הזה, בפרק הקודם שאמרנו את ערן, שיש לו תשוקה מאוד גדולה על הפרוד, וכן הלאה וכן הלאה, והשוני בשפות התכנות, פייתון, רובי, ג'אווה, כל השפות האלה מבוקשות בשוק, אבל כמובן שברגע שאתה מתמחה בשפה מסוימת, היא מכווינה אותך לאזורים מסוימים של פיתוח. אלו היו התובנות שלנו, אני מקווה שככה עשינו לכם סדר בדברים.
אני אגיד המון תודה, אנחנו מסיימים את הפרק, אז המון תודה יוסי, שהיית איתנו היום.
תודה לכם, נהניתי להיות.
תודה ליד, אז כמו שאמרתי, פרק שני הגיע לסיומו, אנחנו רוצים להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, דשא של השכן מקף פודקאסט, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, את כל הטיפים שהיו בפרק הזה, וכמובן שאנחנו מחכים לתגובות ושאלות שלכם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, מה פחות אהבתם, שתפו אותנו בהכל, אז שוב תודה, תודה ליאת, תודה יוסי, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן, נתראה בפרק הבא.